ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מראש העמוד. מיד אנחנו רואים סימונים שצריכים להסביר אותם. בשוליים יש לנו כותרת נושא כללי מבנה. אנחנו מבליטים עם המעוין סדרה של בירורי הלכה באיסור מסע ומתן עם גויים סביב יום עידם. הוספנו פה נושא/מבנה בקשר למעוין הראשון, מספר רומאי 1, האם 3 ימים דקטני, שכמובן מופיעים במשנה, כולל יום העיד או לא? בהמשך אנחנו נראה שימוש במשולשים, ואנחנו נראה אותם מופיעים בשני כיוונים. אנחנו נקרא לזה מעקב. הם ניסיונות עם השפיץ למעלה, ניסיונות להוכיח ששלושה ימים לפני דמתניתין, הביטוי הזה שלושה ימים לפני יום עידם, אינו כולל יום העיד. ואנחנו גם נשתמש בפס הכפול להבליט את הביטוי ואי סלקא דאיתך אין בידם. פשוט המבנה הזה חוזר על עצמו במשך הדיון, וכשנראה משולש הפוך נדע שהם דחיות. הגמרא איבאי אלוהו, שלושה ימים שמופיעים במשנה, כתוב במשנה לפני עידיהם שלושה ימים וכולי, האם המספר הזה שלושה ימים הן ועידיהן, או דילמה הן בלא עידיהן? אם אומרים הן ועידיהן, בפועל זה בעצם שני ימים לפני החג ממש, ויום השלישי זה החג. או אם אומרים הן בלא עידיהם, המשנה אוסרת שלושה ימים לפני יום העיד. מבחינת יום העיד עצמו אפשר לומר כל שכן שיעשו לשאת ולתת עמהן. תשמע, רבי שמואל אומר שלושה ימים, שלושה לפניהם ושלושה לאחריהן אסור. אי סלקא דאיתך הן ועידיהן, שהמספר שלוש כולל יום העיד, אז במקור שקראנו עכשיו יוצא רבי ישמע יום עידיהן חשיב לו מעיקרה וחשיב לו לבסוף. כאילו בחשבון זה שיום העיד עצמו נחשב פעמיים. הגמרא דוחה, זה לא אמור להיות פרחה או, או, או דחייה לאפשרות אחרת. יכול להיות שהשלושה במשנתנו כולל יום העיד עצמו. ומבחינת מה שרבי שמואל אומר פה, עידי דתנא שלושה לפניהם, ששם החשבון כולל בהם יום העיד, תנא נמי שלושה לאחריהן, למרות שאחריהן בפועל, אחרי היום עיד, בפועל זה רק עוד יומיים של איסור מסע ומתן. אז הסגנון של המקור שקראנו הוא יותר עניין של סגנון שקול מצורך לדייק שמוזכר היום עיד פעמיים. תשמע, תיאמר רב תחליף ברבימי, אמר שמואל, יום ראשון לדברי רבי שמואל, יום ראשון של כל שבוע, יום הראשון לפי רבי שמואל, לעולם אסור, גורם לכך שלעולם אסור לשאת ולתת עמהן. כי יום ראשון אצל העובדי כוכבים הוא חג, ובגלל שהוא חג יוצא שכל השבוע עשו במסע ומתן איתם. ואם סל כדאי תכן וידיהן, אם תחשוב שהשלושה כולל יום העד עצמו, אז מה יש לנו? בואו נעשה את זה ביחד. יום ראשון הוא יום העד, כפי שאמרנו מקודם. לפני יום ראשון יש יום שבת ויש יום שישי, זה יומיים. אז יש לנו שישי, שבת ויום ראשון, ואנחנו נמשיך אחרי זה. יש יום אחרי יום ראשון יש יום שני ושלישי. אז אנחנו, אם אתה אומר שיום השלושה זה הן ועדיהן, הגמרא ממשיכה ולומר העיקר ארבע וחמישה דשני, לפי מה שהדגמנו עכשיו, יום שישי, יום שבת ויום ראשון, יום שני ויום שלישי, הם הימים האסורים. מה עם יום רביעי ויום חמישי? הם אמורים להיות מותר. אז למה מובא פה שלפי רבי ישמעאל שיום ראשון הוא יום עד, זה גורם לכך שכל השבוע, אומר רבי ישמעאל, כל השבוע אסור, בלי שום יום שהוא יוצא מן הכלל. הגמרא ממשיכה ולומר, אליבא דרבי ישמעאל לא כמבעיה לי. השאלה שלנו שבו פתחנו את הדיון היום, האם שלושה ימים כולל יום עד או לא, זה לא שאלה, זה לא דיון בתוך שיטת רבי ישמעאל. דהן בלא עדיהן. לפי רבי ישמעאל זה ברור שהשלושה ימים שעשו מסע ומתן זה לא כולל יום עד. ולכן, מאחר שזה כל כך ברור, מובן למה כל השבוע של כל שבוע ושבוע לעולם אסור לשאת ולתת עמהן. כי שוב פעם, השלושה ימים לפי רבי ישמעאל לא כולל יום העד. ממילא יום ראשון זה יום העד, שני, שלישי ובי הם הימים אחרי, וחמישי, שישי, שבת הם הימים לפני. כל השבוע אסור. אליבא כי קם מבעיה לי, מתי העלינו את הדיון השאלה הזה, אליבא דרבנן מאי, הרבנן שחוקים על רבי ישמעאל שלו לא סוברים כמותו, מה הדין? מה החשבון של אותם שלושה ימים של המשנה? אמר רבינה תשמע, אנחנו מצטטים פה מה שבפועל המשך משנתנו, זה משנה שמופיע בדף ח' עמוד א', ומה כתוב שם? נזכיר עוד פעם, מדגיש, זה המשך משנתנו. ואלו הן עדיהם של עובדי כוכבים. כאן זה שמות של חגים. קלנדה, סטרוניה וקרטסים. ויאמר רב חנין בר רבה, קלנדה, מתי זה מופיע? שמונה ימים אחר תקופה. יום התקופה זה היום שבו מתחיל תקופת טבת, כאילו מה שאנחנו מכנים החורף. זה בלוח הלועזי זה בערך 21 של דצמבר. אז שמונה ימים אחר התקופה יש חג, קוראים לזה קלנדה. סטרוניה, שמונה ימים לפני תקופה. וסימנך, זה שמוזכר פה החג שיותר מאוחר מופיע קודם פה ברשימה, כדי שלא להתבלבל, וסימנך, אחור וקדם צרטני. מורים בפסוק שהמילה אחור מופיע לפני המילה קדם, קודם, אז זה אומר לנו שהחג שמוזכר פה ראשון הוא אחור, הוא יותר מאוחר. קלנדה הוא שמונה ימים אחר התקופה, וסטרוניה שמונה ימים לפני התקופה. ואין סלקא דאיתך, אין ועדיהן, שאנחנו מזכירים את הימים לפני, זה פרק זמן שכולל יום העד. אז היה פה צריך להיות עשרה אבו. למה רב חנין מסביר שלמשל סטרוניה זה שמונה ימים לפני התקופה? יום התקופה, כפי שאמרנו מקודם, זה יום נגיד העיקרי, והם חוגגים שמונה ימים לפני ושמונה ימים אחרי. רשי כותב, ואיסר ודאיתך יום עיד כחשיב ומתניתים עם ימים שלפניו, עשרה ימים עבו והוא, רשי ממשיך. ומאי, ושוב אני רוצה להגיש שהמשנה הזאת היא המשך המשנה שפותחת את הפרק. למה הפרק שלנו מדבר על שלושה ימים לפני? עשרה באי למתני. היה צריך להיות עשרה ימים לפני עדיהם, עשרה ימים אסור לעשות ולתת עמהם. ומאי קטני שלושה, עשרה באי למתני, מאחר דקיים עלה דשמונה ימים מושך ימי העד. אני רוצה להתנצל שאנחנו חייבים לתקן טעות על מה שאמרנו. אנחנו נחזור לניסיון פה להוכיח שהמשנה לא כוללת יום העד, כי אם המשנה כוללת יום העד, אותם שלושה ימים הם כוללים את יום העד, אז יש לנו פה חג שמתמשכת שמונה ימים. בכמה ימים יהיה אסור לשאת ולתת עמהם? היה יותר מדויק לומר עשרה ימים אסור ולתת עמהם. אם העד עצמו שמונה ימים והשלושה ימים לפני שמוזכרות במשנה כולל יום העד ואינם שלושה ימים נפרדים, יוצא דעשרה ימים לפני התקופה יהיה אסור לשאת ולתת עמהן. למה קטני במשנה רק שלושה ימים? הגמרא דוחה. תנה, התנה שלנו, כולי קלנדה, כל שמונת הימים, חד יומה הוא חשיב לי, הוא מחשיב אותו, כאילו להציג את ההלכה, הוא מחשיב אותו כאילו הוא יום אחד, נגיד יום אחד ארוך, אבל יום אחד. אז שוב פעם, יכול להיות שמה שמוזכר במשנה לפני עדיהם שלושה ימים, זה באמת כולל יום העד עצמו. זה שלא כתוב עשרה, בגלל עשרה ימים לפני התקופה אסור לשאת ולתת עמהם, כי התנא מחשיב את כל שמונת הימים כיום אחד. אז יש לנו את היום אחד של יום העד, פלוס עוד יומיים שלפניו, וזה הביא את התנא לומר לפני עדיהם שלושה ימים, אבל זה כולל את היום עד עצמו. אמר רב אשי תשמע, כתוב במשנתנו לפני עדיהם של עובדי כוכבים שלושה ימים, ואיסר גדית אין ועדיהן ליטני, היה יותר מדויק לכתוב עדיהם של עובדי כוכבים שלושה ימים. רשי כותב ליטני, עדיהם של עובדי כוכבים שלושה ימים לפניהם אסורים. לשתמה דתנא דידן בעדיהן עירי. אם היה מנוסח כך, שוב פעם, עדיהן של עובדי כוכבים, אז ברור שהתנא מתייחס בדבריו ליום עד עצמו, אלא מדלו ידקר במתניתין לאסור כלל. המשנה שלנו לא הזכירה איסור על יום עד עצמו. שמע מינו כל ענך שלושה דקטני במתניתין על לפני קאי, כל שלושתם הם לא כוללים היום עד, הם שייכים לימים לפני. מילת הפתיחה של המשנה הייתה לפני עדיהם שלושה ימים, אז השלושה ימים חוזרים על המילה לפני. אם היה כתוב כמו שהגמרא מציע פה עדיהם של עובדי כוכבים שלושה ימים, אז אני אז הייתי אומר שהשלושה מתייחס לעדיהם, לחג עצמו, אבל לא כתוב כך. אז אם אנחנו אומרים שהשלושה שייך לפני, מה עם החג עצמו? ועדיהם ממילא משתמע דכל שכן אסור, והן בלא עדיהם קטני. טוב, בשלב הזה אנחנו עדיין במחשבה שהמשנה דיוק לשון המשנה מוכיחה שהשלושה לא כוללים יום עד עצמו. וכי תימה דקטני לפני עדיהם, לימותי לאחר עדיהם. לא שנבין שלפני שמופיע במשנה זה להצביע על לפני השלושה, לפני עדיהם שלושה ימים, שהשלושה הזה מתייחס על לפני כדי להוכיח שהוא בנפרד מיום עד. לא, המילה לפני נבחרה כדי להפוקי למותי לאחר היום עד, שאז מותר לשאת ולתת אם האחר כבר עבר. אם זה הסיבה שהמשנה כתבה לפני זה רק למותי אחרי, ליטני היה אפשר לכתוב אדם של עובדי כוכבים שלושה ימים לפניהם אסורים, אבל זה לא כתוב כך. כי אם היה מנוסח ככה, הייתי יכול להגיד שהשלושה חוזר על העד עצמו, והופעת המילה לפניהם זה לימותי אחריהם, אבל זה לא כתוב כך. אלא שמע מינה הן ולא עדיהם, שמע מינה. אז ההוכחה הרביעית היא הוכחה ניצחת, ששלושה ימים שמוזכר במשנה חוזר על לפני, אז יוצא שלפני עדיהם שלושה ימים עשו במסע מתן איתם, ואלו הם שלושה ימים שלמים, לא כולל יום העד עצמו. נכון, יום העד עצמו עשו מכל שכן מזה שעשרנו אפילו הימים שלפני. איבא אלוהו משום ההובחה, או דרמה משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. האיסור של מסע ומתן שהזכרנו, האם האיסור הוא משום ההובחה שאני מעניק לאותו עובד כוכבים יותר סחורה, יותר נכס, יותר רכוש? רשי כותב משום הרווחה דרווח ויזיל, הוא מודה לעבוד כוכבים, וכאן הבעיה, ועבר ישראל משום לא ישמע פיך. הזכרנו את זה בשיעורים קודמים, שיש הבעיה פה שאם הגוי הוא שמח, הוא ילך ויודע לאליל, וזה שהוא מודה לאליל הוא ניגם על ידי כך שאני עשיתי עסק איתו, ואני גורם שהוא משמיע את, את, את שם האליל, והפסוק אומר לא ישמע על פיך. ממשיכה הגמרא, עוד דומה אמרנו משום לפני עיוור לא תיתן מכשול, שאם אני ואם אני מוכר למשל בהמה לגוי, מה הוא יעשה? בקרבת החג הוא ילך ויקריב אותו לעבוד הזרה שלו, ובני נוח הגויים הם נצטבו על עבודה זרה, זה אחד משבע מצוות בני נוח. ואם אני עוזר לו בעבירה, אז אני נקרא, אני עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול, אני נותן המכשול לגוי, זה שמכרתי לו בהמה, זה מכשיל אותו בזה שהוא כעת יכול להקריב לעבודה זרה את הבהמה כקורבן. אז יש כאן שתי אפשרויות. האם האיסור משום הרווחה, ואז לפי רש"י האיסור הוא לא יישמע על פיך, או האיסור הוא משום לפני עיוור, לא תיתן מכשול. למאי נפקא מינה, דאיתלי בהמה לדידי. אם למשל הגוי כבר יש לו בהמה משלו, שאותו בהמה הוא יכול להקריב בלי לקנות ממני בהמה. אם אמרו את משום הרווחה, בזה שאני מוכיר לו, אני מרחיב את רכושו, כמה הופך לי? הרי אני עשיתי עבירה הזאת, אני גורם לו שיש לו עכשיו יותר, וזה יגרום לו להודות לפסל שלו, ואני עובר על לא ישמע פיך. יאמרי משום לפני עיוור לא תיתן מכשול, אני לא זה שנותן לו מכשול. אית לי לדידי, יש לו כבר בהמה משלו. אז גם בלעדיי הוא היה עובר את העבירה של הקרבה על עבודה זרה. אתם רואים בהוצאה שלנו, הגמרות המסומנות, סוגריים. והסוגריים האלו ממשיכים עד השורות הראשונות, בערך 6-7 שורות הראשונות של עמוד ב'. אחרי הסוגריים רואים עוד מעוין, איבאי אלוהור, שאלה חדשה. אנחנו בכוכבית מציינים בשוליים, סוגריים אלו אינם לשם דילוג. בעצם עד כאן הסתיים עיקר הדיון בהצגת השאלה עם שני צדדיה בלי הכרעה. בתוך הסוגריים קיים דיון פנימי בהגדרת האיסור דלפני עיוור. אחרי הסוגריים גמרא ממשיכה לשאלה חדשה. אז עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לקראת דיון בעניין לפני עיוור לא תיתן מכשול. שואלת הגמרא, תשימו לב, יש כאן קושיה ארוכה, ממשיך עד 5 שורות מראש עמוד ב', וכי איתלי, אם, כפי שאמרנו, שאם יש כבר בהמה לאותו גוי, אז אנחנו אמרנו שאז לא יהיה בעיה של לא תיתן מכשול בפני עיוור. אז כאן הגמרא שואלת, אז מה אם יש לו? וכי איתלי לא עבר משום לפני עיוור, עיוור לא תיתן מכשול? ועתניא, אמר רבי נתן, אנחנו עוברים לעמוד ב', מניין שלא ישית אדם כוס של יין לנזיר ועבר מן החי לבני נוח? נזיר ידוע הוא אסור ביין, בני נוח אסורים בעבר מן החי, וכאן הלכה אומרת שלא יושיט אדם, שלא יושיט לו הדברים האלו. מניין מה המקור לאיסור להושיט לו את זה? תמוד אומר ולפני עיוור לא תיתן מכשול. והאחה דכי לא יבין עלי שקלי איהו, גם אם אני לא הייתי נותן לו, הוא היה למשל הנזיר היה לוקח את הכוס יין לבד, ובכל זאת למרות שגם בלעדיי הוא היה עובר על האיסור וקבר משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. אז מה אנחנו רואים? שגם במצב שלגוי יש בהמה ואני מוכר לו בהמה נוספת, גם בזה יש בעיה של לפני עיוור לא תיתן מכשול. גם דבר שבלעדיי הוא היה יכול לעשות, אם אני עוזר לו, אני עובר על לפני עיוור. הגמרא דוחה, זה לא נכון. אחר במאי עסקינן, פה עם הדוגמאות של הנזיר והעבר מן החי, מה מדובר? דקאי בקרי עברי נערה, הכוס יין נמצא בעבר, נגיד בעבר המזרחי של הנהר, והנזיר הוא בעבר המערבי. הכוס יין או העבר מנחי לא נמצא על ידם. הם לא יכולים להגיע לזה. רק אם אני מושיט יהודי עם הכוס יין, והוא יושיט ידו, אז נגיע, הוא יגיע נגיד לאמצע הנהר, רק אז הוא יכול להגיע לכוס. שוב פעם אני מדגיש, פה מדובר שבלעדיי, בלי עזרתי, אותו נזיר או אותו בן נוח לא היו יכולים לעבור העבירה שלהם. אז עם זה אנחנו מסתדרים ממה שהסברנו מקודם, שאם לגוי אין בהמה, אז יש בעיה שלפני עיוור לא תיתן משול. אבל אם כבר יש בהמה לאותו גוי, הוא לא צריך את הבהמה שאני מוכר לו כדי להקריב את הקורבן, אז אם יש לו כבר, אני לא עוברה לפני עיוור. ממשיך הגמרא לומר, די קנמי, בקריאה מדויקת, מגלים שזה על זה דובר. תקטני לא יושיט, ולא קטני לא ייתן. המילה להושיט זה כמשמעו להושיט, זה להתאמץ, ובניגוד לביטוי, לשימוש בביטוי לא ייתן, זה משמע שהוא יושב על ידי. לא יושיט, משמע שהוא רחוק ממני. ובכך מדויק מה שכתוב פה, מניין של יושיד אדם, שמדובר בתרי עברי נער, שמע מינה. זה מוכיח את ההבדים. אז מה אמרנו מבחינת מבנה הגמרא, אלינו שאלה בסוף עמוד הקודם, האם האיסור של מסע ומתן זה מפני הרווחה, ואז האווירה הוא לא ישמע פיחה, או האם האווירה זה בגלל שאני עוזר לו לעבור עבוד הזרה, ואז האיסור הוא לפני עיוור לא תיתן מכשול. כפי שאמרנו מקודם, נשאר שני הצדדים, הגמרא לא הכריע בזה, ובכך אנחנו ממשיכים כעת לשאלה חדשה. היא באה אלוהו, נשא ונתן מי? אשי אומר, שורה ערבית, נשא ונתן לפני עדיהם, אמהם, מהו בהנאה? אמרנו שיש איסור מסע ומתן, אז אם הוא מכר לי איזו פריט באותם ימים לפני יום עדם, האם אני יכול ליהנות מזה? אבי יוחנן אמר, נשא ונתן אסור, אסור כוונה ליהנות מאותה סחורה. רבי שלקיש אמר, נשא ונתן מותר. תשימו לב, יש כאן שני לשונות, וציינו אותם א' ועוד כמה שורות נראה ב', באמצע שורה יש ראשי תיבות א' ד', זה איקא דאמרי, לשנה הפוכה, זה בעצם אותו תוכן, רק ב' הפוך מא'. עטיבי רבי יוחנן לריש לקיש, רבי יוחנן פה הוא המחמיר, הוא מקשה על שיטת ריש לקיש המקיד. עדיהם של עובדי כוכבים נשא ונתן אסורין, מי לאו לפני עדיהם, שהאיסור פה, איסור להנות מהסחורה, זה שייך למי שנשא ונתן בימים לפני החג. לא, האיסור פה לא מדובר על אותם ימים לפני עדיהם דווקא. יום עד הוא יותר חמור, אנחנו רמזנו זה מקודם, שמענו כל שכן יום עד, אם לפני עדיהם אסור לעשות ולתת עמם, כל שכן יום עד עצמו הוא יותר חמור. ומה שכתוב פה, ככה ריש לקיש דוחה את הקושיה, זה בגלל שמדובר פה על מסע ומתן ביום העיד עצמו, אבל לפניהם, כמו שאני אומר, אומר ריש לקיש, מותר להנות. איקא דאמרי, עכשיו לשון הפוך. עטיבי רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, עדיהם של עובדי כוכבים נשא ונתן אסור. וכאן נדייק, עדיהם אין, לפני עדיהם לא, האיסור רק ביום עד עצמו, אבל ימים לפני אין איסור, כמו ריש לקיש. הגמרא דוחה, תנא אידי ואידי עדיהם קרי לי. התנא לא מבחין, הוא קורא גם הימים לפני בשם עדיהם. תניא כבתי דריש לקיש, כשאמרו אסור לשאת ולתת עמהם, כוונה לפני עדיהם, לא אסור אלא בדבר המתקיים, אבל בדבר שאינו מתקיים לא, אין איסור. זה דבר שאין לו חיי מדף, הוא מתקלה מהר, דבר כזה אין איסור. ואפילו בדבר המתקיים נשא ונתן מותר. אז רואים פה שמי שעבר ונשא ונתן באותם ימים לפני, אין איסור הנאה. אני רק רוצה להדגיש שהרשי לדעתי מוסיף את ממש העיקר, שלא נשכח הדיון שלנו היה בעניין ימים לפני. אז מה שכתוב פה, כשאמרו אסור לשאת ולתת עמהם, הכוונה לאותם ימים לפני, וזה מה שרשי אומר בשורה השנייה בקצרות, כשאמרו אסור לשאת ולתת עמהם לפני עדיהם. אז האיסור הוא רק בדברים שיש בהם חיי מדף, זה לא מהמתקלים, אמרנו אין איסור, וגם אם אדם עבר ונעשה ונתן עמהם בדברים המתקיימים, מותר בכל אופן. תני רב זביד בדבי רב הושעיה, בישיבה של רב הושעיה חיברו ברייתות, ורב זביד למד שם ולימדו את הברייתה הזאת. דבר שאין מתקיים, כפי שהסברנו מקודם, שם מתקלה, לא חיים עדף, מוכרים להם, אבל אין לוקחים מהן. מותר למכור את זה, זה לא במיוחד בימים לפני, כי כשיגיע יום עיד עצמו הוא כבר לא קיים, אז אין לו מה לשבח את את העבוד הזרה שלו ביום עידו. אבל לא קונים מהם דברים כאלו, כי הגוי דווקא שמח מאוד להתפטר מדבר כזה שאם היה נשאר אצלו היה מתקלה. וכן רשי מסביר, אבל לא לוקחים מהם, תמרווח לי שמתוך שאינו מתקיים מתאווה הוא, הגוי מתאווה למוכרו, וזה יגרום לו שמחה שהוא יתפטר ממנו, ובכך הוא ילך ויודה לאליל שלו. כי שוב פעם אנחנו מדברים באותם ימים הקרובים ליום עדו, שכל מחשבותיו הוא לעבוד אלילו ביום העיד. הוא מינה זה כמו הלשון מין, הכופר או אולי נוצרי, דשדר לי דינרה כיסרנה לרבי יהודה הנשיא ביום עדו. המין הזה שלח לרבי יהודה הנשיאה מטבע חדשה שמעכשיו הנפיקו אותו. רשי מסביר שהצורות הישנות הקיסר פסל אותם, והוא גזר שהדינר קיסרנה הזה הוא יהיה הדינר שיהיה עובר לסוחר שמתקבל עכשיו. כל הישנים נפסלו על ידי הקיסר. עכשיו הגוי הזה שולח לרבי יהודה הנשיאה ביום עיד ממש, ואנחנו נראה מה ההתלבטות, מה הבעיה פה. הוויתיב ריש לקיש קמי, אמר רבי יהודה הנשיאה, התלבט איך יעביד, מה אני אעשה עכשיו, אשכלי אם אני אקח את זה ממנו, אז אילו מודה הוא ילך להודות לאלים שהנה הישראל קיבל ממני, היהודי קיבל ממני מתנה, וזה ישמח את הגוי, ואז הוא יודע לאליל. ושוב פעם אנחנו כעת מדברים על יום עדו ממש, לא אשכלה, אם אני לא אקח את זה ממנו אני אסרב לקבל את זה, אבל לאיבה זה גורם לאי שלום, למתח, רק חסר לנו מתח עם גויים, אז לא כדאי לי לסרב, כי זה שוב פעם זיגום איבה. אנחנו יודעים שבהרבה תחומים אנחנו דואגים למה שנקרא מפני דרכי שלום. אמר לריש לקיש, טול, קח את זה ממנו וזרוק אותו לבור בפניו. אמר אני יודע מה איזה מין היצעה אתה נותן, כל שגן דאב ילה איבה, זה עוד יותר יגום לו איבה, אני אזרוק את המטרה שלו לבור. אז ריש לקיש אמר לו, הבנת אותי, כי לאחר יד הוא דקאמינה, תעשה מין תנועה שזה ייראה כאילו זה נפל מידך לבור, ואז מצד איבה אין איבה, כי קורה שדברים נופלים. מצד שני הוא לא ילך להודות לאליל שלו, כי סופו של דבר הידי לא נהנה ממנו. אותו הנאה זה הגורם לא ללכת להודות לפסל. אבל אם היהודי בסופו של דבר לא נהנה ממנו, אז הגוי לא ילך להודות. יש פה מבחינת סימונים פס כפול, כמה מהם, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפנה אנחנו מציינים צריכי לכל דוגמאות המשנה. הפס כפול ידגיש את הדוגמאות שראינו במשנה כמה וכמה בהם, ובמהלך הגמרא שאנחנו נגיע לשורות הרחבות הגמרא תגיד הוא צריכי, אני צריך את כל הדוגמאות האלו, לא היה מספיק ללמד אחד מהם ושאני אסיק מסקנות לגבי השאר. אז נמשיך בגמרא. במשנה היה כתוב להשילן ולשאול מהן, שאסור להשיל אותם כלים ולשאול מהם. אנחנו היינו צריך להזכיר כשלמדנו את המשנה שיש הבדל בין השאלה להלוואה. השאלה זה מצב שאתה תקבל אותו דבר, אותו פריט בחזרה. לכן אנחנו מדברים על השאלת כלים, אותו כלי שהשאלת אתה תקבל אותו בחזרה. כשמדברים על הלוואה לא מצפים לקבל אותו דבר בחזרה, וזה רגיל בענייני ממון, מטבעות, שטרות, שאני מלווה כסף, אני לא מצפה לקבל אותם מטבעות בחזרה. זה ההבדל המהותי בין השאלה להלוואה. אני אומר ההבדל לענייננו. ממשיך הגמרא, ואולי זה לא מוקדם לציין, שבכל קטע פה יהיה אותו מבנה, אותו שיהיה מחלוקת בכל שלב בין אביי ורבא, להסביר המשנה, ובכל קטע כפי שאמרנו אותו סוג מחלוקת, ואנחנו גם כן קבקבנו את מילות מפתח של אביי. הוא מדבר על גזרה, ורבא משתמש בביטוי כולה, ונבין את זה בהמשך. בשלמה אומרת הגמרא להשאילן, אני מבין למה אני לא יכול להשאיל להם כלים באותו תקופה לפני חגם. תקר מרווח לאו, אני גורם להם רווח שעכשיו יש לו יותר, אבל לשאול מהן ולקבל מהגוי שעשנו את זה, למה? מאותי כממעט לאו, אני דווקא ממעט את מה שברשותם, אז למה לשאול מהן אסור? אמר אביי, גזירה לשאול מהן עתו לאשילן. אביי אומר שבעיקרון אתה צודק שלא אמור להיות בעיה לשאול מהם, כי אנחנו באמת ממעטים ממה שהם מוחזקים בהם, אלא מה אם אנחנו נתיר לשאול מהם אתה תבוא להשאילן, וזה אסור. רבא אמר כולה משום דאזיל ומודעו, גם במצב שאני שואל מהן זה גורם שמחה לגוי. איזו שמחה? הגוי שמח בזה שה ישראל היהודי צריך לו. אז מתוקף התחושה הזאת שהיהודי זקוק לי, הוא הגוי ילך ויודע לעבודה זרה שלו. ממשיכים עם ציטוטית מהמשנה, לעבותן ולעבות מהם, ששני הפעולות האלו אסורות. בשלמה לעבותן משום דקה מרווח לו, אני מבין שאסור לתת להם הלוואה באותם ימים, כי אני מוסיף לו, אלא לבות מהן, מה הבעיה לקחת ממנו הלוואה? אמר הבעיה, גזירה לבות מהם עתו לעבותן, אם אנחנו נתיר לך לקחת מהם הלוואות גם תלווה להם. רב אמר כולם משום דאזיל ומודהו, לפועל ולפוע מהן. המשנה אסרה לשלם להם חובות שהיהודי חייב להם, וגם אסור לקחת מהם פירעון חובות שהיה להם ליהודי. בשלמה לפועל, אני מבין שיש איסור לפוע החובות שהיהודי חייב לגוי, משום דקה מרווח לאו, אלא לפוע מהן, לקחת מהם כסף שהם חייבים לי, מעוטי ממעט לו. מה יכול להיות הבעיה בזה? אמר הבעיה גזרה לפוע מהן, עטו לפועל. אם אנחנו נטיל לך לקחת חובות שהם חייבים לי, אני אבוא גם לשלם להם חובות שאני חייב להם. רב אמר, כולם משום דאזי לא מודהו. וצריכי, אני צריך את כל הדוגמאות לאסור את כולם, כל הפעולות שהזכרנו, ואני לא יכול להסתפק בכך ללמד אחד מהדוגמאות אלו, ואני אבין האיסור על השאר. והגמרא מפרטת, ותשימו לב, פה זה נקודה ארוכה, אנחנו קוראים לזה צריכותה. וצריכי, דאי תנא לשאת ולתת עמהם, לעשות עסקים איתם, משום דקמרווח להו ואזי לא מודה. כאילו, זה ברור שאסור, אבל לשאול מהם כלים דמעותי כממעט להו שפיר דמי, הייתי חושב שזה מותר. ואי תנא לשאול מהן שזה אסור, משום דחשיב עלי מיותה, ואז היא לא מודה. זה שאני לוקח מהם כלים, זה חשוב ביניהם, וזה יגרום לו לגוי ללכת ולהודות לאליל. אבל ללוות מהן, לקחת מהם הלוואה, צערה באלמה איתלי. אמר אותו גוי חושב, טוב לא עד ריזוזי, אני נותן ליהודי הלוואה, אני שוב לא אראה את כספי בחזרה. תמיד יש פחד אצל מלווי כסף שלא יראו את כספם בחזרה. אז מה יכול להיות הבעיה באותם ימים לפני אדם לקחת מהגוי הלוואה? הוא דווקא ירגיש צער, הוא לא ילך להודות לאליל. ואיתן הלוות מהן, שזה אסור, משום דקמר הגוי מצד שני חושב לעצמו, פאו כוחי מפרנה ואשתה מיה אזי ומודה, אני יכול לקבל את כספי בחזרה באו כוחו, ובינתיים מזה שהיהודי זקוק לי, זה יגרום לגוי ללכת להודות לאליל. אבל ליפרע מהן, לקחת תשלום חובות מהגוי ליהודי באותם ימים, מה הבעיה? דתו לא אדרי זוזי, הכסף שהגוי נותן במסגרת פירון חוב, הוא לא יראה אותם כספים בעתיד, הרי הוא פורע חוב. אמא, הייתי חושב צערה איתלי ולא אזי למודה, והייתי חושב שלכן שיהיה מותר להיפרע מהן. צריכה, לכן אני צריך את כל הדוגמאות לכלול, כולל גם את הדוגמה האחרונה, שאסור אפילו להיפרע מהן, כי אמנם הוא עצוב עכשיו, אבל כפי שראינו במשנה הוא ישמח אחר כך, וזה מספיק סיבה לאסור להיפרע מהן, כי הוא ילך ויודע לגוי שהוא התפטר מן החוב. בעניין הזה ראינו במשנה הודעה, רבי יהודה אומר, נפרעין מהן, שכן אפשר לקבל תשלום מהן. לפי מה שראינו עכשיו כהב אמינה, כנראה זה שיטת רבי יהודה, שהוא נפרד מכספו, משלם חובו, זה רק צער בשבילו. אבל החכמים חלקו, אמרו לו, ראינו במשנה, אמרו לו, אף הפי שמיצר הוא עכשיו, שמח הוא לאחר זמן. אז זה שיטת החכמים שחולקים על רבי יהודה. הגמרא שואלת, ולת לידי רבי יהודה ופי שמיצר עכשיו שמח הוא לאחר זמן? והתניא, מה רבי יהודה לא עצמו מאמץ את ההסבר הזה או הגישה הזאת לדברים כאלו? שנכון יש צער זמני, אבל אחר כך הוא ישמח והוא יגיע לאליל שלו ביום עדו להודות על כך שהוא התפטר מהחוב. מה רבי יהודה עצמו דוגל בשיטה הזאת, והתניא רבי יהודה אומר, אישה לא תסוד במועד, בכל המועד שלא תעשה את הטיפול קוזמטי שנשים היו שמים סיד על פניהם, וזה גורם לכך שאחרי שהם מקלפים הסיד, אחרי שזה ישב על פניהם זמן מה, זה גורם נקרא לזה לאדמימות, למין אודם, מראה אדמימות, שזה נחשב תוספת יופי לאישה. אז, אבל כשאנחנו מדברים על חול המועד, כתוב פה שאישה לא תסוד במועד בפני שניבול הוא לה. ורשי כותב בפני שניבול הוא לה בעודו על פניה, היא מכוערת, ואף על פי שכשנוטלותו מדהימה ומציל פניה, כיוון דנה זו אינה אלא עד ואחר המועד, וניבול בתוך המועד אסור. נמשיך בגמרא. הוא מודה רבי יהודה בסיד שיכולה לקפלו במועד, שתופלתו במועד, אף הפי שמצירה עכשיו שמחה היא לאחר זמן, כאילו היא תראה שמחה בעוד בעוד שהיא נמצאת בימי חול המועד, אז אין בעיה, מאחר שהיופי והשמחה שלה שלה משיגה אותה בעוד היא בחול המועד, אין בעיה. אז מה רואים? וכבקבנו את זה, אף על פי שמצירה עכשיו בטיפול הראשוני היא סובלת, היא מכוערת, אולי גם סובלת מכאבים, אני לא בקיא בזה, אבל האתר יהיה על בסיס שמחה לאחר זמן, כלומר בתוך המועד. אז אם רבי יהודה בטיפול קוזמטי הזה מסתמך על הסברה הזאת, מצירה עכשיו שמחה לאחר זמן, למה במשנה הוא לא חושש, שמה במשנה זה הופך להיות סיבה להחמיר, למה הוא לא חושש מכך שאם היהודי ייקח פירעון חוב מהגוי בימים לפני יום אדם, נכון כעת הגוי מיצר, אבל הוא ישמח לאחר זמן ביום עד, הוא כבר ירגיש הקלה שהוא התפטר מן החוב וילך להודות לאליל. ואם רבי יהודה היה באמת חושש מזה, הוא לא היה מותר, ובכל זאת רבי יהודה במשנה אמר נפרעין מהן. שתי תשובות. אמר רב נחמן יצחק, הנח ללחות מועד דקולו מיצר עכשיו ושמח לאחר זמן נינו, אל תעלה קושיה מלחות חול המועד, כי זה המהות של חול המועד. הרבה פעולות יתירו בחול המועד. רש"י מביא דוגמאות, דקולו מיצר עכשיו, כל מה שיתירו כותב רש"י לעשות במועד מיצר הוא באותה שעה, כגון שחיטה ותיקון סעודה, והתירו לו משום שמחה דלאחר זמן שבתוך המועד. זה המהות של חול המועד. אז ואין כאן בסיס להקשות מתחום שזה כל מהותו לתחום שלנו. רבינה אמר, הטעם של יהודה מתיר לפרע מהן עובד כוכבים לעניין פיראון לעולם מיצר. הוא פשוט חולק על החכמים חד וחלק שעובדי כוכבים מעולם מרגישים צער. אין פה עניין של שמחה לאחר זמן לפי דעתו של רבי יהודה, ולכן מותר. מתניתין דלא כרבי ישוע בן כוחה. משנה שלנו שלא מחלקת בין מלווה בשטר למלווה על פה ואוסר קבלת פיראון בחולם, לא טוען לשיטת רבי יהושע בן כוחה שהוא כן מחלק. דתניא, רבי יהושע בן כוחה אומר מלווה בשטר אין נפרעין מהן, מלווה על פה נפרעין מהן, אם הגוי בא להציע תשלום חוב שכל החוב היה בעל פה, אין עדות בשטר שהיה חוב, קבל את כספך, למרות שזה בקרבת זמן ליום אדם, בפני שהוא כמציל מידם. אחרת, מי אומר שיחזור ההזדמנות לקבל ממנו תשלום? אולי הוא יכפור בזה אחר כך? הרי אין לך שטר. אז משום בן כוחה, לא כמו משנתנו שעשרה בין מלווה בשטר ומלווה, אלא משום בן כוחה מחלק. עכשיו מילה על מבנה. קודם כל ראינו פה מעוין, ובשוליים אנחנו כותבים תחת הכותר מבנה הערה. מאחר שהגמרא הזכירה רבי יהושע בן כוחה, והוא כמובן הוא זה שמובלט פה במעוין, היא ממשיכה, הגמרא תמשיך אחר הקטע שבסוגריים עם פסקי הלכה כרבי ישוע בן כוחה. אנחנו רואים פה פס כפול שמבליט הלכה או הלכתה כרבי ישוע בן כוחה. אז הביטוי הזה אנחנו נראה לאורך עמוד הבא. בתוך הסוגריים הגמרא תדון מה הצורך לפסוק כרב יהודה בניין אומן ששינה, תחום הלכה שאנחנו נתייחס אליו בגמרא. אולי נציין שאומנם אנחנו לומדים במסגרת דף היומי, אבל מאחר שאנחנו התחלנו עם ההתייחסות רב יהושע בן כוחה, אנחנו נגלוש, ואנחנו בעזרת השם נמשיך לאורך כל דף זין עמוד א', והדיון מסתיים במשנה בדף זין עמוד ב'. אני מקווה שהבהרנו את המבנה. שוב פעם, יש כאן סוגריים, הם אינם לשם דילוג כמו שאנחנו רגילים, כי אחר כך אחרי הסוגריים שבאמצע זין עמוד א' מופיע קטע חדש, אבל המשותף פה זה עוד פסקי הלכה של רבי ישוע בן כוחה. יתיב רב יוסף אחורי דרבי אבא, ויתיב רבי אבא קמי דרב הונה, ויתיב וקמר. רב הונה אומר את הדברים הבאים: אחד, הלכתה כרב יהושע בן כוחה, שתיים, והלכתה כרב יהודה. הלכתה כרב יהושע בן כוחה עד ימרן, דהיינו להתיר לגבות מלווה על פה מהעקום לפני יום עדו. וראינו, הוא הסביר, הוא נימק את זה, הרי הוא כמציל מידו. כרב יהודה, מה הכוונה של רב הונה לפסוק כרב יהודה באיזו מסגרת? דתנן, הנותן צמר לצבא לצבוע לו אדום, וצבו שחור. אלו העובד פה לא פעל, הפועל, האומן, לא פעל כפי הוראות הלקוח, או ההפך, שחור וצבו אדום. אנחנו ממשיכים לדף זין. רבי מאיר אומר, נותן לו הצבא, האומן, נותן לו לבעל הבית דמי צמרו. העלות של צמר, צמר טבעי, צמר לבן, כלומר ללא הצבע, האומן משלם לבעל הבית השווי של צמר לא צבוע, וישאר אצל האומן אותו צמר צבוע שהיה שלו כפי רצון בעל הבית. רשי בשורה הראשונה אומר, נותן לו הצבא דמי צמרו, נותן לו צבא זה דמי צמר לבן, כבתחילה אם ירצה דסביר עלי לרבי מאיר, כל המשנה מדעת בעליו נקרא גזלן, וכנור האומן קנה את זה בשינוי. וכן מפרש בבבא קמא בארגוזי עצים. עצים. זה שם הפרק. ונוטל הצמר לעצמו. אותו אומן ייקח את זה, את הצמר לעצמו, אף הפי שהוא מעולה עכשיו בדמים, למרות שעכשיו הוא דווקא שווה יותר. הצמר הצבוע שווה יותר. אז זה הדין לפי רבי מאיר. נמשיך בגמרא. רבי יהודה אומר, אם השבח יתר על היציאה, כאילו השווי של הצמר הצבוע, אותו רווח, אותו תוספת שווי, הוא יותר מעלויות של האומן, נותן לו בעל הבית, הלקוח, הוא ישלם לצבא את היציאה, את ההוצאות. ואם היציאה יתרה על השבח, נותן לו בעל הבית, נותן לאומן את השבח. זה שיטת רבי יהודה. אז נחזור על השיטות. לפי רבי מאיר, הצמר יישאר אצל האומן. לפי רבי יהודה, הבעל הבית יקבל את הצמר, וכפי הפרטים שהזכרנו. ועל זה רב הונה, בנוכחות רב יוסף, רב הונה פסק כרב יהודה. כאן מתחיל קושיה ארוכה. אהדרינו רב יוסף לאפי. הוא עשה תנועה כזו, הוא לא דיבר, אלא הוא הסתובב, ואנחנו רואים את זה בכמה וכמה מקומות בש"ס. זה תנועה של ביקורת. אי סביעת רצון. מה מפריע לרב יוסף? בשלמה לאחר כך בישור בן כורחה יצטרף. היה צורך חיוני לרב הונה ללמד, לפסוק באופן מפורש על אחר בישור בן כורחה, שמיעוט והרבה נפרעים מהן לפני יום מדם, אמרנו משק מציע בן אדם. למה היה חשוב לשמוע פסק דין מפורש כרב יושב בן כורחה מפי רב הונה? שר כדי תחמין, בלי פסיקה מפורשת, הייתי חושב יחיד ורבים הלכה כרבים. הרי רבי יהושע בן כורחה הוא שיטת יחיד מול רבנן. הרבנן לא חילקו בין מלווה בשטר מלווה פה, שניהם אסורים לגבות, להיפרע מהן. בא רבי יהושע בן כורחה עושה את החילוק הזה. הייתי חושב שעם כל הכבוד רבי יהושע בן כורחה יש לפסוק כרבים. כמשמלן, בא רב הונה לומר הלכה כיחיד. פה צריכים לפסוק. פה פוסקים כשיטת יחיד. זה חידוש. אלא הלכה כרב יהודה, למה לי? מה היה צורך לרב הונה לפסוק כרבי יהודה, דבר שהייתי מגיע לפסיקה הזאת לבד? פשיטה. הפשוט שהלכה כרב יהודה, למה? במחלוקת, אנחנו ראינו פה מחלוקת בין רבי מאיר ורב יהודה. ציטטנו כשהתחלנו את הציטוט, בעצם זה משנה במסכת בבא קמא. ציטטנו את המשנה הזאת בבבא קמא, שיש מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה. שוב פעם, למה לי לרב הונה לפסוק רבי יהודה? זה מחלוקת ואחר כך סתם. שוב פעם, המחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה מופיע במסכת בבא קמא, ואחר כך במסכת בבא מציע הדין של רבי יהודה מופיע בלי שמות, אבל שיטת רבי יהודה מופיע. ויש כלל ידוע, כשיש מבנה כזאת מבחינת משניות, שמקודם מלמדים מחלוקת ואחר כך אחד מהצדדים מופיע בלי שמו, הלכתה כסתם. מחלוקת בבבא קמא, מה שציטטנו פה בראש העמוד, הוא סתם משנה בלי שם עם שיטת רבי יהודה בבבא מציע. דתנן, הנה ציטוט מהמשנה בבבא מציע. כל המשנה ידו על התחתונה. וזה מה שיש אצלנו. המשנה, כמובן אומן, שינה מדעתו של בעל הבית וידוע על התחתונה. כפי שראינו, אם יש מצב שהשבח היה פחות מהיציאה, מסכן אותו, מה הוא יקבל? הוא יקבל רק שיעור השבח, הוא לא יקבל אפילו את כל ההוצאות. זה דוגמה שידו על התחתונו, הוא מפסיד בזה, אבל מה? הוא שינה מידתו של הבית. יש עוד קטע שם במשנה, אנחנו שמנו את זה בסוגריים, כי כעת אין צורך להדגיש את זה. בהמשך הגמרא יהיה כן צורך להדגיש, אבל לעת עתה כתוב בהמשך, וכל החוזר בו ידו על התחתונה. אבל מה ראינו פה? ראינו פה מה שמפריע לרב יוסף, זה סוף הקושיה ארוכה. מה מפריע לרב יוסף? שגם ללא רב הייתי יודע. אז אנחנו יודעים כמה שהגדולים, גדולי המורים, היו צריכים לחשבן ולמדוד ולחסוך בכל מילה. אם אין צורך להגיד פסק באופן מפורש, כי לבד הייתי יודע את זה, זה מעלה, נגיד, פן של ביקורת מצד רב יוסף כלפי רב אונה. אז מה היה הצורך לרב אונה לפסוק ככה? ורב אונה, כאן התגובה. משום דאין סדר למשנה. זה כעת קצת תמוע לשמוע את זה, אבל כך הוא אומר, אין סדר למשנה. דאיקה למימר סתם תנה ברישה ואחר כך מחלוקת. כל מה שאמרנו עד עכשיו מבחינת כללי הוראה זה רק אם המחלוקת מופיעה לפני הסתם. אז אומרים שכעבור זמן אחרי ששנו את המחלוקת, אחרי שלמדו המחלוקת, החכמים הגיעו למסקנה שיש יש להכיר כצד אחד. אבל אם אתה אומר שקודם שנו את ההלכה באופן מסוים, רק אחד מהדעות לימדו קודם, ואחר כך לימדו שיש עוד דעות שהנושא הזה שנוי במחלוקת, אז אין לנו פה בסיס לפסוק הלכה מבחינת סדר המשניות. אז מצד רב הונה אין פה סדר למשניות. יכול להיות שקודם לימדו את הסתם ואחר כך מחלוקת. שואלת אומר, יחי כל מחלוקת ואחר כך סתם, אם אין סדר למשנה. איך זה שיש לנו כלל בהוראה שאם יש מחלוקת ואחר כך סתם, פוסקים כסתם, בזמן שנוכל לדחות את זה ככה, אתה אומר אין סדר למשנה, מה שנראה לך השני הוא היה ראשון, מה שנראה ראשון הוא השני. בלגן. לא, ורב הונה, מה הוא עונה? כי לא אמרינן אין סדר, יש כאן שני משפטים בשלילה, כי לא אמרינן אין סדר, כלומר, מתי אומרים שיש סדר? בחדה מסכתה. אם אנחנו מוצאים את המשניות במסכת אחת, אז המסכת בנויה כפי סדר. יש פרק ראשון, פרק שני, פרק שלישי וכו'. ואז, אם אנחנו אוחזים באותו מסכת, אם מקודם שנוי איזו הלכה במחלוקת ואחר כך יותר מאוחר מופיע הנושא אבל רק כדעה אחת כסתם, אז אומרים מחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם. זה נכון כשמדובר באותו מסכת. בתרי מסכתי אמרינן מה? אמרינן אין סדר למשנה. מה זה בתרי מסכתי? בבא קמא, בבא מציע, ראינו ציטוט מבבא קמא, ראינו גם ציטוט מבבא מציע. אז נכון שאחד מהמסכת נקראת קם בבא קמא, קמא זה ראשון. זה לא מחייב שהוא שנוי ראשון. לכן יכול להיות שמה שמופיע בבבא מציע נשנית קודם, ושם הופיע שיטת רב יהודה, כל המשנה ידו על התחתונה, אבל יותר מאוחר לימדו שיש עוד דעה. אז זה אומר סתם, ואחר כך מחלוקת. ככה מצד רב אונה. במילים אחרות, בבא מציע, לפי דעתו של רב אונה, שתי מסכתות. אם הם שתי מסכתות, אין סדר. ולכן, אם אתה בכל זאת רוצה לפסוק, כמו רב יהודה, צריכים לשמוע את זה באופן מפורש. ורב יוסף, כולה נזיקין, מה שאנחנו מקרים כשלוש הבבות. בבא קמה, בבא מציע, בבא בתרא, לפי רב יוסף, חדה מסכת אי. אם זה מסכת אחת, אז לפי רב יוסף, פשוט שיש כאן, יש סדר למשנה, ויש מחלוקת, ואחר כך סתם, ולכן היה פשוט לרב יוסף, שהלכה כרב יהודה, כי דעתו הופיע כסתם יותר מאוחר, באותו מסכת. איזו מסכת? שלושת הבבות, מסכת אחת. זה הסבר אחד נגיד תמיהת רב יוסף על רב אונה. ואי בית אימה, עוד הסבר למה רב יוסף עשה תנועה ביקורתי, למה רב יוסף לא היה שבע רצון עם רב אונה, כי שוב פעם לפי רב יוסף היה פשוט שיש לפסוק רב יהודה, משום דקטני לה גם הלכת הפסיקתה. לפי האי בית אימה, ההסבר השני כאן, אפילו אם תגיד כאן אין סדר למשנה, אפילו לשיטתך רב אונה, פה יש משהו יותר מכניע, יותר פשוט להבין שהלכה קרב יודע. למה? מה שמובא במסכת בבא מציע, אנחנו ראינו את זה לפני 10 שורות, כל המשנה ידוע לתחתונה, וגם היה סיפה, אנחנו לא הדגשנו מקודם הסיפה, אבל כעת אנחנו נגיש את הסיפה. מה כתוב בסיפה? וכל החוזר בו ידוע לתחתונה. אם פותחים את מסכת בבא מציע, הנושא שם בניין אנשים שאתה הסקת אותם, והם הם חוזרים בהם, הם חוזרים באמצע עבודה, חוזרים לפני עבודה, זה נושא של חזרת עובדים, חזרת אומנים מעבודה שציפית מהם לבצע. זה הנושא של הגמרא שם בבבא מציע. אם כן, למה המשנה מזכירה דבר שנגיד חיצוני או זר לתחום העיסוק של אותו מקום בבבא מציע? ומה הוא? עניין של עובד או אומן שמשנה מדעתו של בעל בית. שינוי מדעתו של בעל בית זה לא קשור לעניין של עובד שחוזר בו, זה של חזרה, עובד שחוזר בו או בעל הבית שחוזר בו. חזרה מנגיד התחייבות זה לא דומה, זה בכלל תחום אחר ממי שכן מבצע את נגיד העבודה, אבל עושה את זה בשינוי. אז למה בכל זאת זה מוזכר שם? כדי ללמד שכך היא הלכה. זה הכוונה פה, משום דקטני לגבי הלכתה פסיקתה. רשי, נלמד רשי ביחד. ואי בית אימה, רשי כתב, לאחי אדרינו רב יוסף לפה, דאינמי אין סדר למשנה, בכל זאת לא יצטרך לומר מצד רב אונה, הלכה רב יהודה, דוודאי הלכתה, כי היי סתמה בכל המשנה. הקטע של עובד שמשנה מדעתו של בעל הבית, פשוט שפוסקים שידו על התחתונה כדעתו של רב יהודה. למה זה פשוט? לא הווה שייכה למתנה הטעם זה לא היה שייך ללמד את הדין הזה של כל המשנה ידוע לתחתונה שם בבבא מציע בפרק שישי, פרק הסוחר את האומנים, זה בהסוחר, זה שם הפרק. דהלו עירי בהו פירקה, באותו פרק שישי לא מדובר בשינוי אלא בחזרה. ומדיטניה התם שמע מינה אילחיתה כפסיק ועזיב, ולכן רב יוסף החזיר פניו מרב אונה. אנחנו נחזור לשואה שקראנו, ויבייתם משום דקטני לה גבי אילחיתה פסיקתה, והנה עוד פעם הציטוט מהמשנה בבבא מציע, כל המשנה ידו על התחתונה וכל החוזר בו ידו על התחתונה. וכאן בניגוד למעלה הדגש הוא על הסיפה פה, הנושא של המשניות שם זה כל החוזר בו ידו על התחתונה. למה בכל זאת כתוב כל המשנה ידו על התחתונה באזור שהוא לא שייך? כפי שאמרנו, כדי ללמד שכך הוא ההלכה, ולכן רב יוסף תמה על רב הונה שאין צורך לא לפסוק באופן מפורש הלכה כרב יהודה שכל המשנה ידו על התחתונה. תנאו רבנן, אנחנו ממשיכים עם עוד פסקי הלכה של רבי ישוע בן כוחה. לא יאמר אדם לחברו, אנחנו מדברים בהלכות שבת בעיצומו של יום, הנראה שתמוד עמי לערב. רשי, הנראה עתה, נראה לשון אבוא נבוא. לא יאמר לו בשבת הנראה שתעמוד עמי לערב לעשות במלאכתי לערב. הכוונה שבאמרה הזאת אם תעמוד עמי, הכוונה שזה לעשות במלאכתי. בשבת צריכים להיזהר מעבר לביצוע מלאכות שבת, יש גם להיזהר בדיבור, ודבר דבר כתוב בפסוק שיש לשנות דיבורך בשבת ודיבורך שבחול, ודיבורים שהם קשורים לתכנון מלאכות אחר השבת, דיבורים כאלו אסורות. רבי יהושע בן כוחה ממשיך הגמרא, אומר אדם לחברו הנראה שתעמוד עמי לערב. בסך הכל זה מה שאתה מוציא מפיך, אתה זה ש שאדם מבין מתוך זה שרצונך שהוא יבוא אצלך במוצאי שבת לעשות מלאכה, אתה לא אמרת זה מפורש, זה עניין של מה שנקרא יוהור. אנחנו עם דיבור אסור, דיבור של תכנון אסור, אבל יוהור לחשוב בתוך תוכך מה הוא התכוון מותר. אמר רבא בבא חנא רבי יוחנן הלכתה כרבי ישוע בן כוחה, שמותר לאדם לפנות לחברו ולומר הנראה שתעמוד עמי לערב, הוא יבין מעצמו מה הכוונתך. תנו רבנן, עוד תחום, הנשאל לחכם ותימי לא ישאל לחכם ויתר. קיבלת פסק דין מחכם, אז זהו, הוא פסק תמי, אל תלך לחכם אחר כדי לשמוע, אם ישמע פסק הפוך, יש להישאר עם הפסק הראשון ששמעת, וכן הפוך. לחכם ועשר, או סליחה, תיקון, לא הפוך, או דוגמה. אם הלכת לחכם והוא עשר, לא ישאל לחכם ויתיר. יש, אגב, אני כאן נגיד מתקמץ בהסבר, יש לעיין פה על מי בדיוק האיסור, על זה שהולך לחכם השני ושואל שוב פעם השאלה, או על החכם השני, מאחר שכבר יצא פסק דין מחכם ראשון, אין לו לענות לשואל איזה פסק אחר, מאחר שנפסק כבר. אפילו אם אותו חכם שני חולק, הוא מוגבל, הוא לא יכול לפסוק אחרת. בכל אופן, אנחנו לא נעמיק בזה, רק הצגנו את האפשרויות, איך להבין את את העניין הזה, על מי מוטל האיסור. נמשיך בגמרא, היו שניים, אחד מתמי, שני חכמים. שני חכמים עם שיטות בנושא מסוים, אחד מתמי ואחד מתאיר. אחד אוסר ואחד מתיר. אז אתה צריך לבחור איזו פסק, איך לנהוג. אם היה אחד מהם גדול מחברו בחוכמה ובמניין, הלוך אחריו. ואם לאו, אם הם, נגיד, שניהם הם שקולים, אותם, פחות או יותר אותם גיל, אותה רמה של אותו מספר תלמידים, הלוך אחר המחמיר. רבי יהושע בן כוחה אומר, וזה מה שמעניין אותנו כעת, שיטתו, בשל תורה, אם מדובר בשני חכמים, שתי דעות, בנושא דורייתא, הלוך אחר המחמיר. בשל סופרים, אם מדובר בנושא דרבנן, הלוך אחר המקיב. אמר רב יוסף, הלכתה כרבי יהושע בן כוחה. תנו רבנן. כאן מקור שצריכים אולי להקדים, המקור פותחת בגוף גוף נסתר וכולן, כולם, מי הם? גזלנים, גזלנים, עמי הארץ, אנשים שמראים שאי אפשר לסמוך עליהם. רש"י לא מרחיב דיבור פה, הוא מדבר על להחזיק אנשים בתור חבר, לסמוך עליהם. לסמוך עליהם בתחום הפרשות, תרומות ומעשרות, לסמוך על אנשים בתחום תרומות וטהרות. אז כתוב פה, וכולם שחזרו בהן, כמובן הגזלן או עם הארץ, שחזרו בהן, אין מקבלין אותן עולמית דברי רבי מאיר. זהו, אתה גזלת, אתה לא למדת, זהו, אין לך, אין אפשרות לחזור מהקביעות של אי אפשר לסמוך, של אי סמכות. רבי יהודה אומר, חזרו בהן במטמוניות, אם הם חזרו בתשובה, אבל באופן לא פומבי, במטמוניות, אין מקבלין אותן. בפרעסיה מקבלין אותן. איקה דיאמרי, עשו דבריהם, העבירות שהם עשו עד עינה במטמוניות, הם עשו עבירות, אבל לא באופן פומבי, מקבלין אותן. אם הם אותם גזלים, עמי ארץ חוזרים, אפשר לקבל אותם ויעלו לרמה שאפשר לסמוך עליהם. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', בפרעסיה, אם הם העיזו לבצע עבירות שלהם במזיד, בעזות פנים, כוונה בפרעסיה, אין מקבלים אותן. רש"י כותב בשורה הראשונה, בפרעסיה, הואיל ופקעו כל כך, שוב אין נותנים ליבן לשוב בתשובה שלמה. רבי שמעון ורבי יהושע בן כוחה, ושוב פעם הדגשנו אותו, אומרים, בין כך ובין כך מקבלים, לא משנה על עברם, מקבלים אותם, שנאמר, שובו בנים שובבים. רש"י כותב, שובבים משמע, מזידים ופרעסיה, שובב לשון, מרד וגאווה, כמו וילך שובב בדרך ליבו, אבל לפי רבי יהושע בן כוחה זה לא משנה, העבר לא משנה, מקבלים את כולם. אמר רבי יצחק, איש כפר עכו, אמר רבי יוחנן, הלכתה כאותו הזוג, כולל רבי יהושע בן כוחה. עד כאן שיעורנו להיום.